השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבי משה צבי יעקב בן אהרון, זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת מרגלית בת אסתר רבקה, זיכרונה לברכה, סבא וסבתא של אחד הלומדים. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ו' במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה בעמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום יש לנו נושא אחד לאורך כל השיעור, וזה זיהוי של מקומות שונים. אנחנו לומדים את זה אגב מה שראינו לקראת סוף השיעור הקודם, כשדיברנו על זה שטבריה היא עיר מוקפת חומה ממות יהושע, למדנו את זה מזה שכתוב ביהושע, והרי מבצר הצידים, צר וחמת, רקת וכינרת. ואמרנו שרקת זה טבריה, זה מה שראינו בשיעור הקודם. אז היום אגב זה ניכנס יותר לעומק לשאלה הזאת האם רקת היא באמת טבריה, ואגב זה גם נדבר על עוד שני מקומות, שזה כיתרון, שזה ציפורי, ועקרון, שזה קיסריה. אז אנחנו מתחילים לגבי טבריה, נקרא עוד פעם את הפסוק, כתוב ביהושע, והרי מבצר הצידים, צר וחמת, רקת וכינרת. עכשיו אנחנו נדבר רק על חמת, רקת וכינרת, לגבי כינרת כולם מסכימים שזה גינוסר, לגבי חמת ורקת, כאן יש מחלוקת. רב אומר, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שרקת זה טבריה, וממילא חמת זה גדר, מה שנקרא היום חמת גדר. לעומת זאת רבי יוחנן, הוא מבין שחמת זה טבריה, כי הרי גם בטבריה יש את חמי טבריה, ורקת זה בכלל ציפורי, והיא נקרא את רקת, כי רקת זה שפת הנחל, אז כמו ששפת הנחל גבוה מהנחל עצמו, גם ציפורי גבוהה מכל הסביבה שלה כי היא על הר. זו דעת רבי יוחנן, אבל הגמרא דוחה את זה ומוכיחה שרקת זה כן טבריה, מזה שכשהיה נפטר אדם חכם בבבל והיו מספידים אותו בארץ ישראל, אז הנוסח היה גדול הוא בששח ושם לו ברקת. כלומר הוא גדול בבבל ויש לו שם גם בטבריה, אז מכאן שרקת זה כן טבריה. עד כאן לגבי האם רקת זה טבריה או לא, המסקנה היא שזה טבריה. ועכשיו בסוגריים, כיוון שהסקנו שזה טבריה, הגמרא מלמדת מה מסמלים השמות של טבריה, אז השם רקת זה מלשון ריקנות, וזה מרמז לא למשהו רע, אלא הפוך למשהו טוב, שאפילו ריקנים שבטבריה מלאים מצוות כרימון. והשם טבריה, כמובן שהשם המקורי זה על שם הקיסר טיבריוס, אבל גם זה מרמז על דברים בעברית. רב ירמיה אומר שזה מרמז על זה שטבריה יושבת בטיבורה של ארץ ישראל, כלומר באמצע קו הרוחב, כמובן שזה בהנחה שחלק ניכר מסוריה גם כן שייך לארץ ישראל. רבא אומר שזה מרמז על זה שטובה ראייתה, כלומר שהיא עיר יפה מאוד, מלאה גינות ועצים, טוב לראות אותה, ולכן היא נקראת טבריה. עד כאן לגבי המקום הראשון לשיעור הזה, טבריה. המקום השני שנדבר עליו זה בשליש העליון של עמוד א', וזה ציפורי. מקודם אמרנו שלפי רבי יוחנן רקת זה ציפורי, אבל את זה דחינו, אז עכשיו אומרת הגמרא שכיתרון זה ציפורי, ולמה היא נקראת ציפורי? כי כמו שהזכרנו מקודם, היא גבוהה מאוד ויושבת על ראש ההר כציפור. עכשיו על זה מקשה הגמרא, איך אתה אומר שכיתרון זה ציפורי? הרי כתוב בשופטים א' שכיתרון זה בנחלת שבט זבולון, ויש דרשה אחרת משופטים ה' שזבולון לא אהב את הנחלה שלו. לומדים את זה ממה שכתוב, זבולון עם חרף נפשו למות, כלומר הוא מת מכינה, ובמי הוא כינה? במי שכתוב בהמשך של אותו פסוק, ונפתלי על מרומי שדה. הוא כינה בזה שלנפתלי יש אזור עם הרבה שדות וחרמים, ואילו לא יש את הכינרת ויש את הערים שמסביב ואין הרבה שדות. והשם הרגיע אותו, אל תדאג, יש לך הרבה אוצרות טבע סביב הכינרת שלשבטים אחרים אין. עכשיו לכאורה, אם אתה אומר שכיתרון זה ציפורי, אז איך הוא מתלונן לציפורי? הרי ציפורי הייתה ארץ מלאה בזבת חלב ודבש, כלומר מלאה בתאנים ובעיזים שאוכלים את התאנים ויוצא להם הרבה חלב, והגמרא גם מחשבת שהכמות של השטח שבו ציפורי הייתה זבת חלב ודבש, היה שמינית מכל השטח בארץ ישראל שהיה בו זבת חלב ודבש. אז על מה יש לזבולון להתלונן? ממילא לכאורה, מכאן שכיתרון זה לא ציפורי, כי ציפורי הייתה מקום נפלא, לכאורה אין על מה להתלונן. עונה הגמרא, לא נכון. באמת כיתרון זה כן ציפורי, ונכון שבציפורי יש הרבה תאנים והרבה עזים, אבל בכל זאת זבולון אוהב את זה, הוא העדיף את הסודות והחרמים שיש לנפתלי. עד כאן לגבי כיתרון וציפורי, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים למקום השלישי והאחרון שנדבר עליו, וזה עקרון. עכשיו בפשט, עקרון זה בדרום הארץ, כלומר באזור שהיום יש את קריית עקרון באזור רחובות, אבל הגמרא דורשת שבכמה מקומות בתנך שכתוב עקרון, זה לא מדבר על עקרון בדרום, אלא על עקרון בצפון, וזה במקום שבהמשך, בתקופת הורדוס, ייקרא קיסריה. ולמה זה נקרא עקרון? בשביל לרמז על זה שבעתיד אותה עיר תחרב, כמו שבאמת קרה. ועכשיו לגבי עקרון וקיסריה, נאמר ארבעה דברים. הדבר הראשון זה רבי אבאו, שהוא אומר שכשכתוב בצפניה ועקרון תעקר, הכוונה היא לקיסריה, כמו שהרגע אמרנו, והוא מפרט קצת על אותה עיר. הוא אומר שבזמן של היוונים הייתה כמו יתד תקוע בארץ ישראל, שהיה קשה לנצח את היוונים שם, וכשבית חשמונאי סוף סוף כבשו את המקום, אז הם קראו לו אחידת מגדל שיר. אחידת מלשון לאחוז, לכבוש, ומגדל שיר זה מאוד דומה לשם הצידוני של המקום, שהיה נקרא מגדל שרשון, שזה על שם אחד מהשמות של עבודה זרה שלהם. זה הדבר הראשון. הדבר השני לגבי עקרון קיסריה זה של רבי יוסי בר חנינה, שהוא דורש פסוק בזכריה ט' ועשירותי דמיו מפי ושיקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלוהינו והיה כאלוף ביהודה ועקרון קיבוסי. לא ניכנס לכל הפסוק, רק נסביר את הסוף. ועקרון קיבוסי, כלומר עקרון, כלומר קיסריה, תהפוך להיות קיבוסי, כלומר כמו יבוס, שזה ירושלים. כלומר מסבירה הגמרא שהתיאטראות והקרקסאות של עקרון של קיסריה יהפכו להיות למקום של לימוד תורה. ואולי זה כמעט מה שמתגשם היום, שאנחנו רואים שיש הופעות של זמרים תורניים שגם תוך כדי מלמדים תורה בקיסריה. בכל אופן זה הדבר השני לגבי עקרון הקיסריה. הדבר השלישי זה של רב יצחק, שגם הוא מביא את הפסוק מצפניה ועקרון תעקר, וגם הוא אומר שזה קיסריה, רק שהוא אומר זה לא קיסריה, רק שהוא מתייחס לקיסריה לא בתקופת היוונים אלא אחרי זה בתקופת הרומאים, והוא מפרט על העיר בתקופת הרומאים. הוא אומר שבאותה תקופה קיסריה הפכה להיות מטרופולין, כלומר העיר הראשית של האזור, ולא סתם מטרופולין, מטרופולין של מלכים. והגמרא מביאה שני הסברים מה הכוונה, או שהיו מגדלים שם מלכים או שהיו משם ממנים אותם, ובאמת בתקופה הרומית הנציבים הרומאים היו גרים בקיסריה. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, כנראה המשך של רב יצחק, הוא מדבר על היחס בין קיסריה לירושלים, ואומר שבאופן מהותי הם מייצגים שני הפכים בעולם, וממילא תמיד אחת חרבה ואחת בנויה, ויש לזה שני מקורות. מקור אחד ביחזקאל, היא מלאה החרבה, כלומר כשאחת חרבה, השנייה מלאה, ומקור שני בבראשית, הוא לאום מלאום יאמץ, כלומר כשעשיו עולה יעקב יורד, כשיעקב עולה עשיו יורד. עד כאן הדבר הרביעי לגבי קיסריה. בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד א', ובזה בעצם סיימנו את עיקר הנושא של היום. ראינו פירוט לגבי שלושה מקומות, שזה טבריה, ציפורי וקיסריה. ועכשיו, כיוון שכבר דיברנו על קיסריה ועל אדום, אנחנו פותחים פה כמה מאמרים מוסגרים. מאמר מוסגר ראשון זה עוד שתי מאמרות של רב יצחק לגבי אדום. מאמר מוסגר שני זה עוד שתי מאמרות של רב יצחק בהקשרים אחרים. אז המאמר מוסגר הראשון לגבי אדום, נראה שתי דרשות נוספות של רב יצחק. דרשה אחת על הפסוק בישעיהו כבב, יוחן רשע בא למד צדק, בארץ נכוחות יאבל, ובל יראה גאות השם. מה הכוונה? אז דורש רב יצחק שזה דו שיח בין יצחק אבינו לבין הקדוש ברוך הוא. בהתחלה יצחק פונה להשם ואומר לו יוחן, כלומר שהשם יכון על עשיו, שזה בעצם אדום. ואז המילה הבאה זה כבר התגובה של השם, רשע, כלומר עשיו הוא רשע, איך אני יכון אותו? ואז המילים הבאות זה תגובה של יצחק, בא למד צדק, מה אין אף אחד שיכול ללמד עליו צדק, כלומר זכות, עונה לה הקדוש ברוך הוא, בארץ נכוחות יאבל, בעתיד לבוא הוא יאבל, כלומר יעשה מעשה אבלה בארץ נכוחות, כלומר במקום שהוא ישר, בניגוד לאבלה שזה עקום, כלומר הוא יחריב את ירושלים. ועל זה עונה יצחק, טוב, אם זה כך אז באמת אתה צודק, אומר יצחק, ובל יראה גאות השם, באמת מגיע לו לא לראות את הגאות של השם, את הגאולה. עד כאן הדרשה הראשונה. דרשה שנייה זה על פסוק בתהילים קופמם, אל תיתן השם מאוויי רשע, זה ממו אל תפק ירומוס אלה. גם כאן רב יצחק דורש את זה לגבי משהו שאחד מהאבות אומר להשם, הפעם זה יעקב, אומר יעקב לפני השם, אל תיתן השם מאוויי רשע, אל תיתן לסב הרשע את תאוות ליבו, וגם זה ממו אל תפק ירומוס אלה, אל תוציא את הזמם שמחזיק אותו שהוא לא יוכל להילחם בכל העולם, כי אם תעזוב את הזמם הזה, אז הצאצאים של סב אדום יצאו להחריב את כל העולם. עכשיו נשים לב שהפעם כשהוא אומר אדום, הוא לא אומר סתם אדום, הוא אומר גרמניה של אדום, שזה בעצם גרמניה, שבטים קדומים יותר של גרמניה. ורבי חמא בר חנינא מסביר מה בעצם עוצר את אותם שבטים של גרמניה לצאת ולכבוש את כל העולם, המלחמה התמידית שלהם עם הרומאים. כלומר היו כל הזמן מלחמות בין הרומאים לבין השבטים הגרמניים, וזה העסיק אותם, וזה מה שעצר אותם מלצאת ולכבוש את כל העולם. עד כאן לגבי הדרשה השנייה של רבי יצחק. בסוגריים רק נעיר שמהגמרא כאן יוצא שלא רק רומא הם צאצאים של אדום, אלא גם השבטים הגרמניים, והם נלחמים אחד בשני. זה לעומת הגמרא במסכת יומא בדף י' עמוד א', ששם כתוב שגרמניה הם מבני יפת. עוד נקודה מעניינת כאן זה שהגמרא מציינת של הגרמניים היו 300 נסיכויות, ובאמת לפני כיבוש נפוליון את גרמניה באמת היו בגרמניה 300 נסיכויות. בכל אופן זה היה בסוגריים. ועד כאן הדרשה השנייה לגבי אדום, שכאמור זה גם גרמניה. בזה הגענו לשורה השישית בעמוד ב', ועכשיו נעשה דילוג מהשורה השישית ועד השורה הבינונית הראשונה בעמוד ב', ושם כיוון שכבר הזכרנו שתי דרשות על רומא, נביא עוד משהו על רומא, וזה הדברים של אולה. אומר אולה שאיטליה של יוון, כלומר המקום שנקרא איטליה, זה כרך גדול של רומי, זה מה שנקרא רומי, והוא אומר שהגודל שלה זה 300 על 300 פרסה, שזה בערך 1200 קילומטר על 1200 קילומטר, והוא מתאר את הגודל של הכלכלה שלה, הוא אומר שהיו שם 365 שווקים, והשוק הכי קטן, שהוא היה של מוכרי עופות, היה 16 מיל על 16 מיל, שזה גם גודל עצום, וזה הכי קטן, ובכל יום המלך היה סועד באחד מהשווקים, והמדינה הייתה נותנת קצבה לכל האזרחים שלה, שזה מי שגר בה, או גם מי שנולד בה, אפילו שהוא כבר לא גר בה, והיו שם 3,000 10,000 בתי מרחץ, ובתי המרחץ היו בסך הכל עם 500 חלונות שהיו יותר גבוהים מהחומה, בשביל שהשן של הבית מרחץ לא יזיק לחומה, שזה מראה שהם ידעו לבנות מאוד גבוה ויפה, והמיקום של רומא זה מצד אחד הים, מצד שני הרים וגבעות, מצד שלישי מחיצה של ברזל, לא ברור לי למה הכוונה, אולי זה סוג של אדמה, ומצד רביעי חולסית ומצולה, שזה מקום של אבנים וביצות. עד כאן התיאור של הפאר של רומי. בזה הגענו למשנה, ועכשיו נחזור חזרה אחורה למקום שבו דילגנו, וזה השורה השישית בעמוד ב', כיוון שהבאנו מקודם שלוש דרשות של רב יצחק, גם על זה שעקרון תעקר, וגם על הפסוק בישעיהו ובתהילים, אז עכשיו, אגב זה, הגמרא מביאה עוד שתי דרשות של רב יצחק בהקשרים אחרים לגמרי, ובזה נסיים. הדרשה הראשונה זו דרשה מאוד ידועה, יגעת ומצאת תאמין, לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת גם אל תאמין. כלומר, אם אתה יגע, אתה בסוף חייב למצוא. אבל הגמרא מקבילה את זה, היא אומרת שזה דווקא בדברי תורה לחידודי. כלומר, כשאתה לומד, אם אתה יגע, אתה גם תבין. אבל בדברי תורה לעוקמי גירסה, כלומר, אם אתה גם רוצה לזכור, או לפי חלק מהסברים להגיע להלכה פסוקה, זה כבר לא רק תלוי ביגיעה שלך, זה גם תלוי בסייעת הדשמיה, ולא כל מי שמתאמץ גם מצליח, ואותו דבר גם בפרנסה. גם כאן זה לא תלוי או לא תלוי רק בהגיעה, אלא גם צריך סייעת הדשמיה. עד כאן המאמרה הראשונה. המאמרה השנייה זה שאומר רב יצחק, אם אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. כנראה שכרגע השם רוצה שהוא יצליח, עדיף לך לא להסתבך איתו. הוא לומד את זה מתהילים למד זין, כתוב שם, אל תתחר במראים, אל תקנה בו סבלה. זה מה שאומר רב יצחק. על זה הגמרא מקשה מזה שרב יוחנן אמר דווקא שמותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, ולגבי הפסוק שהזכרנו, הוא מסביר את זה בצורה אחרת לגמרי. הוא אומר, אל תתחר במראים, זה לא אל תתגרה בהם, אלא להפך, זה אל תתחרה בהם. כלומר, אל תנסה להיות כמוהם. אז רב יצחק אומר לא להתגרות, ורב יוחנן אומר אפשר להתגרות. על זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. התשובה הראשונה זה שזה תלוי במה מדובר. אם זה מילי דשמיה, כלומר עניינים רוחניים, אז צריך להתגרות ברשעים. אם זה עניינים גשמיים, אז לא. תשובה שנייה, גם בעניינים גשמיים, זה תלוי האם אתה צדיק גמור או לא צדיק גמור. רבי יצחק דיבר על אדם שהוא לא צדיק גמור, ממילא לא כדאי לו להתגרות ברשעים. אבל רבי יוחנן דיבר על צדיק גמור, שהוא יכול להתגרות ברשעים אפילו שהשעה משחקת להם ולא יקרה להם כלום. זו תשובה שנייה. תשובה שלישית זה שפשוט רב יצחק דיבר על רשע שהשעה משחקת לו, כמו שהוא אמר, ורבי יוחנן דיבר על רשע שהשעה לא משחקת לו, ובו אפשר להתגרות גם לפי רבי יצחק. עד כאן המאמרה השנייה של רבי יצחק, בזה הגענו לשורה הבינונית הראשונה, ואת כל זה כבר ראינו עד המשנה, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. דיברנו היום באופן כללי על זיהוי של שלושה מקומות. מקום אחד זה טבריה, שאמרנו שהיא רקת. רבי יוחנן חלק על זה ואמר שרקת זה ציפורי, אבל דחינו והסברנו את השמות של רקת וטבריה, שרקת זה אפילו ריקנים שבטבריה מלאים מצוות, וטבריה זה כי היא בטיבורה של ארץ ישראל, כלומר באמצע, או שטובה ראייתה. המקום השני זה כתרון, שזה ציפורי, על זה הקשנו הרי כתרון, זה בנחלת זבולון, ויש דרשה שזבולון התלוננו על הנחלה שלהם, ואם כתרון זה ציפורי, הרי ציפורי זה מקום נפלא, זה מקום של זוות חלב ודבש, ועל זה ענינו, נכון, זה זוות חלב ודבש, אבל עדיין זבולון העדיפו את השדות והחרמים של נפתלי. זה היה המקום השני. המקום השלישי זה עקרון, שאמרנו שזה קיסריה, לגבי זה ראינו ארבעה דברים. אחד זה מה שכתוב בצפניה שעקרון תעקר, הכוונה היא לקיסריה, ורבי אבאו פירט שבזמן היוונים זה היה כמו יתד תקוע בארץ ישראל שהיה קשה לכבוש אותה, אבל בית חשמונה יקבשו, והם קראו לה אחידת מגדל שיר. דבר שני זה שרבי יוסי בר חנינה דרש על זה את ועקרון כיבוסי, שבעתיד התיאטראות של עקרון יהפכו להיות מקום של לימוד תורה. ודבר שלישי, רבי יצחק גם כן דרש את ועקרון תעקר על קיסריה, רק שהוא דיבר על התקופה של אדום, כלומר רומי, והוא אמר שהייתה מטרופולין של מלכים. בנוסף הוא אמר שקיסריה וירושלים זה כמו שני הפכים, אחת בנויה ואחת חריבה. זה לגבי קיסריה. אגב, זה ראינו עוד שלוש דרשות לגבי רומי. דרשה אחת בפסוק בישעיהו כ"ו, שיצחק מבקש מהשם שיחון את עשיו, אבל השם אומר לו לא, כי בעתיד הוא עתיד להחריב את המקדש. דרשה שנייה שיעקב מבקש מהשם, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, ודרושים את זה על גרמניה של אדום, שהייתה עסוקה מדי במלחמות שלה עם הרומאים, ולכן היא לא יצאה וכבשה את כל העולם. ודבר שלישי זה התיאור של אולה לגבי הגדולה והכלכלה החזקה של רומי. עד כאן לגבי רומי. לסיום, אגב זה שראינו כמה דרשות של רב יצחק, ראינו עוד שתי דרשות שלו, אחת זה יגעת ומצאת תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, אבל הדגשנו שזה דווקא לגבי הבנת תורה, לא לגבי זכירה וגם לא לגבי פרנסה, בזה לא תמיד ההגיעה עוזרת, צריך סייעת הדשמיה. דרשה שנייה, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. על זה הקשנו שרבי יוחנן אמר שאפשר להתגרות ברשעים, וענינו במילי דשמיה אפשר בעניינים גשמיים לא, או תשובה שנייה, גם בעניינים גשמיים מותר רק אם אתה צדיק גמור, ותשובה שלישית זה תלוי האם הוא רשע שהשעה משחקת לו שאז אסור או שלא ואז מותר. כל טוב.